עכשיו, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי אל השידור, אילי זק, שוב ערב טוב. ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
אנחנו נתחיל ונפנה ונברך בערב טוב את חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב.
כמה? 5 שנים, 6 שנים מאז שנפתח משפט נתניהו, והיום עורך הדין של נתניהו מגיש בקשת חנינה, נתניהו מצרף לו מכתב נלווה, לא מזכיר את המילה חנינה. מה אתה אומר? זה יביא לאחדות בעם אם הנשיא ייתן לו חנינה?
6 שנים מאז שנפתח המשפט, 6 שנים שבהן ראש הממשלה מחכה לרגע שבו הוא יוכיח את חפותו, הגיע למסקנה שבקצב ניהול התיק ובעומס אל מול האתגרים המרובים, אחד ומאידך שהציפיות שבעקבות הכשלים והעיוותים יפתחו חקירות כנגד מי שאיבט את תהליך החקירה וזיהם אותה, ודבר זה שהיה עשוי להוביל לביטול משפטו, הגיע ראש הממשלה למסקנה שבעת הזאת נכון יהיה לסיים את השגת הזאת, בוודאי לאור העובדה שרואים שהתיקים מתפוררים להם.
אתם רואים, חבר הכנסת רביבו, אף אחד אחר לא רואה. במחנה שלכם רואים שבאמת לא היה, אין ולא יהיה כלום. אבל במחנה הנגדי דווקא מצפים לפסק הדין ולגזר הדין.
תראה רון, אני לא יודע מאיזה מחנה אתה.
אני בלי מחנה, אני לא מצביע פוליטית.
ולא שאלתי. לא שאלתי אפילו מאיזה מחנה אתה. גם אתה פוגש חדשות לבקרים, קצינים שמגיעים ממש לאחרונה ומספרים ששיתו בהם ואילצו אותם לא להגיע לחקר האמת ולא לחקור עדים מסוימים, עדי דביעה כמו שלמה פילבר, רק כדי לא להגיע לחקר האמת, כי חקר האמת בהכרח...
שלמה פילבר חתם על הסכם עד מדינה והפר אותו, אני לא חושב שזו דוגמה טובה.
אם אנחנו מסתכלים על בן אדם שהפר הסכם את מדינה, למה המדינה לא ביטלה איתו את הסכם המדינה?
אבל לא, אתה מקדים את שרשרת המזון. כל מה שפעיליו של ראש הממשלה עשו לפילבר, ואגב הם צפויים לעמוד על זה לדין, אוקיי, הביא אותו למצב שהוא חזר בו מההסכם.
זה לא מה שהוא אומר.
אבל השאלה היא לא אם התיק מתפורר או לא, כי זה בית משפט אם יגיע לזה יחליט. השאלה היא, הטיעון המרכזי של נתניהו, המשפט גורם נזק, ולכן אם אנחנו נפסיק את המשפט בהליך של חנינה, תהיה אחדות בעם, ייגמר השסע. אתה רואה שזה קורה אם באמת תהיה חנינה? הכל יהיה בסדר וכולם יתחבקו?
אני מודה ומתוודה שאני לא רואה את השסע בעם הולך ומתאחה עם ביטול משפטו של ראש הממשלה על ידי נשיא המדינה. אבל להבדיל מכפי שהייתי סבור ושהיה סבור ראש הממשלה, שנכון לנהל את התיק, כי באמת אנחנו הולכים ורואים פה את התיק הורס, דבר שיוביל...
התיק אינו קורס, חבר הכנסת רביבו. הוא קורס בעיני המתבונן.
בעיני...
המתבונן הביביסט.
לא, לא, ממש לא. ממש לא.
אנחנו חוזרים לוויכוח קודם אם התיק מתפורר או לא, וזה באמת, אין פה חוק.
בסופו של יום אני מרויין ממושמע, וכשמבקשים ממני להתייחס לסוגיה מסוימת, אין לי אלא להתייחס אליה. תגידו לי לדלג על זה, אני אדלג על זה, אבל אתה מבקש שאני לא אגע בזה.
הטיעון...
סבור שאני צריך לגעת בזה, אז תבריתו ביניכם ואני אשמח להתמסר ולענות.
אתה חושב שמשפטית אני חושב שאחרי הנגדית בתיק המתנות, בתיק אלף, הוא לא בדיוק קורס, הוא מתעצם. זו דעתי, אני לא משפטן, אין לי מושג. אבל רק, אתה יודע, מהשמיעה. למה אתה חושב שבאמת הגיע התזמון הזה לפני החקירה בשתי הפרשיות הנוספות? למה העיתוי הזה עכשיו? פתאום הוא נהיה ביטחוניסט? אחרי שש שנים?
לא. לאור העובדה שמגיעה השופטת הנכבדת, פרידמן פלדמן, ששואפת באופן טבעי להיות זו שחתומה לסיום התיק הזה, בסיום הקריירה המפוארת שלה, ולאור זאת מבקשת להעלות את היקף ימי העדות של ראש הממשלה, 3 ימים בשבוע, כשאנחנו רואים חדשות לבקרים שראש הממשלה נדרש לצאת באמצע דיון או לקטוע אותו לגמרי או לצאת להתייעצויות, ואנחנו מבינים שלעולם לא יתנהל משפט במדינת ישראל כלפי אף אזרח, בטח לא ראש ממשלה, בטח לא ראש ממשלה בעת המורכבת ביותר למדינה הזאת, שמנהל משפט 3 ימים בשבוע, לא, אם צריך להעיד 3 ימים בשבוע, צריך להתכונן גם עוד איזה יום וחצי. שמורה
לזכות לצאת לנבצרות.
וזה הצעד הכי לא דמוקרטי שניתן לצפות מראש הממשלה לבצע.
אותו ראש ממשלה הגיע לבית המשפט העליון בפני הרכב של 11 שופטים, והצעיר לא רק בפני בית המשפט העליון, בפני כל הציבור, בפני כל העולם, שהוא יכול גם לנהל את המדינה וגם להתארגן להגנה במשפטו.
נכון, נכון, אתה זוכר היטב, גם אני זוכר כך, רק שאותו ראש ממשלה לא הגיע בדעה ובידיעה שהוא הולך להעיד 3 ימים בשבוע, הוא לא הגיע בתוך איזושהי נבואה שהוא הולך לנהל
7 זירות,
לא, אבל אם, אבל, תראה, אז אמרתי שקרו פה 2 תהליכים. האחד, קצב העדויות הנדרש ממנו חורג מכל תקדים אפשרי. 2, המדינה נמצאת במצב כזה שמחייבת את הידרשותו למגוון נושאים, כמו שלא היה מאז קום המדינה, ואני לא יודע איזו מדינה נאלצה להתמודד עם 7 זירות מורכבות בו ועד בעת אחת. לאור זאת, הגיע למסקנה ראש הממשלה, שלאור העובדה שהעם רואה, אבל שוב פעם, זה הוויכוח בינינו, מה שהוא רואה ככל ומתגלים, מתקדמת העדות של הכלל, ושבית המשפט בעצמו הודיע שהוא לא רואה בתיק 4000 שוחד, ואתה ואני יודעים שאם לא היה שוחד, גם מנדלבליט אפילו לא היה מאפשר להתקדם בהגשת כתב אישום, דבר שעלה למדינת ישראל מיליארדים רבים.
זה נכון, כך הוא אמר, יש לנו עוד חצי דקה, אני מנסה לסכם, לראות מה. אתה אומר, כנראה שזה לא יגשר על הפער והשסע והקרע, אבל זה יאפשר לראש הממשלה תפקוד טוב יותר במצב המיוחד מאוד הזה שהראה לנו. אבל אם באמת טובת המדינה, רק טובת המדינה לנגד עיניו, אולי נכון שיתפטר וייתן למישהו אחר לנהל את המדינה, והוא ימשיך עד זיכוי מלא במשפט.
הרי היקר, הוכיח ראש הממשלה שרק טובת המדינה נגד עיניו, שאם לא כן, הציעו לו אין ספור פעמים, אגב גם דרכי, רד מהעניין, תתפטר מראשות הממשלה, אין תיק. יכל לא לנהל תיק, לשמור על בריאותו, ליהנות משארית חייו, לא לבזבז הון עתק, לא להיות מתוח, לא להיות באור הזרקורים כמי שנאשם ומבוזה על ידי האופוזיציה.
חבר הכנסת רביבו, אף אחד לא הכריח אותו.
בחר לעשות זאת,
כי הבן אדם נמצא בשיחות חייו
למען מדינת ישראל.
לא, ממש לא. למענו בלבד. למענו בלבד.
למענו יכל לבטל את המשפט.
לא, הוא לא יכל לבטל את המשפט.
למה לא?
איך הוא יכול לבטל את המשפט? מה, הוא מעל החוק?
הוא היה מתפטר מזמן, המשפט היה
מתפטר.
מתפטר מזמן.
ברור, שתפטר.
אנחנו, אם הוא ולא מדינת ישראל מעניינים אותו, היה מתפטר, ומילא היה מתפטר המשפט.
אז הוא יכול להתפטר גם היום.
והיה ממשיך את חייו הפרטיים.
אבל הוא יכול גם להתפטר היום.
אבל אז היום הוא יכול להתפטר גם. אבל אז הוא לא דואג למדינה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
לא, המדינה
תתפטר.
הואיל ואתם החלטתם שהרעיון צריך להסתיים, אני אשאל אותך שאלה, תוכל להשיב עליה לצופים אחרי שאני ארד משידור. אתה רואה פה עוד נבחר ציבור אחד בימינו אנו, שהיה מצליח להשיג את ההישגים הביטחוניים והמדיניים שהשיג ראש הממשלה בשנתיים האחרונות?
כן, שלושה סימני קריאה. כן, שלושה סימני קריאה.
אני אשמח להכיר אותם.
אני לא זיהיתי כזה, אבל
אשמח להכיר אותם.
אולי המשפטי, חבר הכנסת אליהו רביבו, תודה רבה לך.
כל טוב, תודה רבה לך.
תודה רבה, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת הדמוקרטים.
ערב טוב, רון, ערב טוב, אריה.
ערב טוב.
שאלה, אם נתניהו יתחייב לא להתמודד בבחירות הבאות, אתה תתמוך בחנינה?
במקרה כזה לא צריך חנינה, אלא יושבים ומסכמים עסקת טיעון. זאת בדיוק הנקודה. אין שום צורך בחנינה.
כלומר, מה שאתה אומר זה שהטיעון שלך הוא פוליטי ולא משפטי. אפשר לקבל חנינה, לא בעניין פוליטי. היו דוגמאות לזה.
הדוגמאות שהיו, אנשים עזבו את התפקיד.
לא, זה מה שהודו בביצוע עבירות. אם הוא מתחייב לעזוב. זה בדיוק מה ששאלתי.
לא. ובביצוע, הודו בביצוע עבירות.
בדיוק, אריה, אתה טועה? אין תקדים למצב כזה, למעט קו 300, שזו פרשה אחרת.
קו 300 עברו, מודה בביצוע עבירות, גם שלושת הכפופים לא.
בואו, אבל זה אירוע אחר לגמרי. אין תקדים, שבו הולכים למסלול של חנינה, בטח כשהאדם לא מוכן אפילו לקחת אחריות, תעזבו הודעה באשמה, איזשהו רסיס אחריות, וגם לא מוכן לשאת בשום עונש ציבורי. עכשיו, אם נתניהו מוכן לשים את המפתחות, אז בבקשה, כבר הציעו לו בעבר עסקת טיעון, והוא סירב בדיוק בשביל זה. החנינה היא מסלול עוקף עסקת טיעון, החנינה היא מסלול עוקף לקיחת אחריות. אני לא מבין מדוע הנשיא הרצוג נגרר למקום הזה. אני במקום הנשיא הרצוג, הייתי מודיע לעורך הדין של נתניהו, ככה לא נראית בקשת חנינה, הייתי מקפל את המכתב ומחזיר אותו לשולחו. זה
כן,
פשוט מצב,
זה פשוט
תשובה לבריונות.
אבל חבר הכנסת קריב, זו כבר תשובה פוליטית, מה היית עושה? אוקיי, עומדת לו הזכות לבקש את הבקשה, עומדת לנשיא הזכות להגיד לא תודה, אחרי שהוא מתייעץ עם אנשי המקצוע, הכל טוב ויפה. בוא נאמר שבציבור כרגע, אוקיי, אני פשוט מה שאני שומע במסביב, יש במחנה שהוא אנטי ראש הממשלה, באמת חשש גדול שהנשיא הרצוג יאתר לבקשה. לדרישה, סליחה, לדרישה.
כן, תראה, אני רוצה רגע לומר משהו על החשש הזה. החשש הזה נובע מכך שנתינת חנינה מבלי לדרוש מנתניהו לעזוב את המערכת הפוליטית זה פרס לבריונות ולאלימות פוליטית. זה לא רק איזושהי תחושה של חוסר צדק, אלא תחושה שבעצם נפרץ כאן סכר שישמש גם פוליטיקאים בעתיד. זאת אומרת, אתה מובל לדין, תעורר מאומה במשך שנים, תכפיש את הפרקליטים, תכפיש את השופטים, תקדם חקיקה, הרי תראו, תקראו את המכתב, הוא אומר את זה. תתנו לי חנינה, אני אעצור את המהפכה המשטרית.
אבל אתה לא הולך לכיוון הנכון, חבר הכנסת קריב. אם באמת יבואו ויתחילו הדיונים על כל, באמת, כל ההסכמים, ויבואו פרקליטי נתניהו ויתחייבו בשמו, שאם באמת תתקבל החנינה והוא יוכל להמשיך לקמפיין הבא ואחרי זה לנשיאות, לשלושה ארבעה קמפיינים בנשיאות, הוא יבטל באמת את הרפורמה המשפטית או לפחות יקה אותה.
מה זאת אומרת?
הרי זה חלק מהעסקה, מה זה מה זאת אומרת? משהו צריך לתת פה.
רון, אין דבר כזה. אני לא מציע לך לקנות מכונית יד 8 מנתניהו. מה המשמעות של האמירה?
אני גם לא קונה אותה מנשיא המדינה, גם יד 2.
בסדר גמור, אז צר לי, מה זאת אומרת? אנחנו הולכים עכשיו לתת חנינה, ובהסכם עם הפרקליטים של נתניהו יתעסקו בשאלה אם צריך רפורמה משפטית או לא? אז מה זה אומר על כל מה שקרה לפני השבעה באוקטובר? שהכל היה תרגיל לטובת חנינה.
אני לא חושב שזה יהיה קשור באיזושהי דרך. הרעיון של רון הוא אפשרי, אני לא חושב שזה בכלל יעלה על השולחן.
אריה, יש רק בעיה אחת, שנתניהו רמז על זה אצלו במכתב.
לא, הוא רמז על הקרע בחברה, הוא לא דיבר על ה...
אחרי שהוא דיבר על איחוי הקרע בעם, באמת נתניהו הוא המנהיג שמסוגל לאחות את הקרעים שצריך לאחות. באמת נתניהו הוא הדוגמה והמופת לאיחוי קרעים בחברה הישראלית. אבל מיד אחרי שהוא דיבר על איחוי הקרעים, תראה את המכתב. הוא אומר, אני לא יכולתי להתעסק בשנים האחרונות בסוגיות שקשורות במערכת המשפט ובתקשורת, כאילו מישהו מאמין לזה.
אף אחד לא מאמין, מאחר ואין אמון.
אחר מקימים ועדה מיוחדת בכנסת כדי להעביר את חוק התקשורת בפליט, כאילו נתניהו לא מעורב.
אף אחד לא מאמין לנתניהו, כולל חסידיו.
חבר הכנסת קריב.
השורה התחתונה מנתניהו.
לא, לא, אני מנסה לנסח את המסקנה שלך. האם אתה מעדיף שהמשפט יימשך להערכת רבים משהו בין 3-5 שנים, כפי שהוא עד הכרעה?
הוא לא יערך עוד 3 עד...
למה לא? למה לא 7?
אני אומר לך מדוע. כי הסתיימה החקירה הנגדית. הסתיימה החקירה הנגדית.
אתה בהתחלה, חמודי. אתה בהתחלה, אתה לא...
אתה עוד לא במבוא של הסרט.
אתה מזלזל באנשים שמשחקים שם.
אתה לא בקרוב.
אני רק רוצה לומר לך משהו. בוא. אני מעדיף שנתניהו, אחרי 7 באוקטובר, יפרוש ויניח את המפתחות. באתי הבוקר, באיתי הבוקר...
טוב, זה לא יקרה, אבל אנחנו... אבל זו סתם השחטת מילים. זה לא יקרה כי הוא לא מתכוון.
ולכן, אני לא רוצה, אנחנו בטח לא צריכים לסייע לאיש הזה להמשיך...
לא, אבל אתה כאזרח, מה?
הוא לא דרש ממך סיוע, חבר הכנסת קריב.
איזה סיטואציה היית רוצה שתהיה? שהמשפט הזה ייגמר מחר, או שימשך עוד 7 שנים?
אם צריך לגמור את המשפט מחר בדרך שמעוותת את הצדק ונותנת רוח גבית לאלימות פוליטית, אז שהמשפט יימשך. אני לא מבין בכלל. זאת אומרת, אתה שואל אותי מה אני מעדיף? אני מעדיף שמערכת המשפט במדינת ישראל תשפוט את ראש הממשלה כמו שהיא תשפוט כל אדם אחר בעבירות של שחיתות והפרת אמונים ואולי לקיחת שוחד. אני מעדיף מצב שבו ימוצא הדין עם הנאשם ושהוא לא יקבל חנינה, מכיוון שהוא...
אבל זה כולם,
גם אם המשמעות היא פגיעה חמורה במדינה. אני הבנתי, הצדק המוחלט גובר...
הנה גם פגועה עכשיו.
לא, זה עמדה אידיאולוגית, אני מעריך אותה, שתשרף המדינה, העיקר שנתניהו...
זה גם מהצד השני, נתניהו, שתשרף המדינה, העיקר שאני לא הורשע, זה אותו דבר.
תסלח לי, זה בדיוק, אל תייחס לי איזושהי פה קנאות אידיאולוגית עיוורת. בעיניי הפגיעה במדינה שתיגרם מחנינה, כאשר האיש הזה מקבל רוח גבית להמשיך את ההתעללות שלו במדינת ישראל ובחברה הישראלית, זה הדבר שצריך למנוע.
כלומר שראש הממשלה הבא, הדבר הראשון שהוא יעלה בדעתו זה בוא נעשה מה שאני רוצה כי בסוף אני אקבל חנינה. תודה רבה לך על המועמדים הבאים לראשות ממשלה, אם ככה אתה מעריך אותם.
ניסחת היטב את מה שיקרה כאן בפעם הבאה.
אבל זה יהיו ראשי ממשלה מטעמך, מה אתה מדבר?
סליחה, תאמר לי, ראש הממשלה אהוד אולמרט לא בילה את ימיו ולילותיו בכלא? זה לא קרה?
ראש הממשלה אהוד אולמרט פרש מהתפקיד בעקבות הלחץ הפוליטי.
חברים, נגמר לנו הזמן, אבל הנקודות הובהרו.
לא היו מוכנים לשמש כשופרות ולא היו מוכנים...
לא, כי חשבו שהם יצליחו לעלות במקום רבו, אנחנו לא נולדנו היום. חבר הכנסת קריב, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין ססי גז, מבחירי עורכי הדין בישראל. שלום לך.
ערב טוב.
תגיד, נתניהו מפסיד משהו מעצם הגשת הבקשה?
תראה, הוא לא מפסיד משהו מבחינה משפטית, כי הוא לא אמר שהוא מודה. יש לו בעיה בתיק הזה.
חנינה, כשמבקשים חנינה, על פניו התפתח נועה כשאתה אמור ברוב החנינות להודות, לקחת אחריות.
ופה הוא לא יכול, א',
מבחינת הקהל שלו, ב', הוא מנהל משפט.
אתה מדבר בדיבורית, ססי, אני מתנצל, אבל אנחנו לא יכולים לשמוע אותך טוב.
לא, אני לא בדיבורית.
אז אתה מדבר מהרמקול או כל דבר אחר?
לא, אני מדבר רגיל, אולי חייגו עוד פעם.
אוקיי. אז בואו נמשך.
תביטו.
ביבי נתניהו הגיש חנינה, אני חשבתי לתומי שהוא יגיש, ידעתי, אבל לא יגיש בעצמו, אלא בקרבת משפחה ראשונית, או אשתו או בנו, כי אז יש לו יתרון
לכתוב את זה לא בעצמו, והוא אומר, לא אני ביקשתי, אבל ביקשו מטעמי.
כלומר, קניתי את הכרטיס למפעל הפיס, אתה...
ססי, יכול... ססי, אנחנו מתקשרים
עורך הדין לחשוב. ססי גז, אנחנו נתקשר אליך שוב, השמיעה לא טובה אצלנו. מיד נתקשר אליך שוב. אנחנו נצרים לשיחה עם עורך הדין ססי גז, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שומעים אותך יותר טוב. אמרת בעצם לשאלתי שעצם הגשת הבקשה כפי שהיא היום לא מזיקה מבחינה משפטית לנתניהו, כי אין בה הודעה באשמה או...
אין בה לקיחת אחריות, היא לא סותרת את מה שהוא אומר בבית המשפט אם לא יקבל חנינה. תביט, אם מישהו מגיש חנינה במנהל משפט או באמצע העדות שלו והוא לוקח אחריות, מחר התובע יגיד לו איך אתה ממשיך להכחיש
אם בחנינה הודית.
לכן אין לו שום דבר, כי הוא לא לקח אחריות. הוא בעצם ביקש חנינה, אם תקרא אותה טוב, הוא לא ביקש לעצמו חנינה מהסיבות שלו, הוא ביקש חנינה כי הוא רוצה לעזור למדינה, למולדת.
כלומר שהמולדת מבקשת חנינה.
הוא אומר, תכננו אותי לא בגלל שאני עשיתי משהו, תכננו אותי בשביל המדינה, כדי לפתור את הבעיות במדינה. אני אדם עסוק, אתם מעסיקים אותי, אני לא עשיתי שום דבר, ולכן כדאי שתתנו לי את החנינה, לא בגלל שביצעתי.
תראה, חנינה מגיש אדם,
בדרך כלל אדם שמורשע בדין, שבית משפט מצא אותו השם, כלומר שהוא כבר עבריין, ואז הוא מגיש חנינה מטעמי צדק, רחמים, דברים אחרים. פה קרה דבר מאוד חריג, שלא קרה עוד במשפט הישראלי.
הגישו פה חנינה בתוך כדי משפט. היה פעם אחד בקו 300,
עוד לפני משפט, בכלל לפני כתב אישום.
לפני המשפט, לא תוך כדי משפט, וגם אז היה מאוד חריג שקיבלו חנינה בטרם משפט, זה היה די בעייתי במחלוקת, אבל כן קיבלו.
ססי, אני חייב לשאול אותך בשאלה אחת.
ובקים תוך כדי משפט, שזה עוד לא היה.
זה ברור, אני רק רוצה לשאול אותך דבר אחד, החלטת נשיא מדינה, בסוגיה של הענקת חנינה לנאשם, או למורשע, פה זה נאשם, בדרך כלל אדם שהוא הורשע, היא סופית, לא ניתן להרער עליה. אז בואו נאמר שהוא יבטיח. רגע.
כמו שהגישו בגץ על פרשת 300.
כן, אז אני אומר...
אבל ברור ש...
לא, תן לי להמשיך את השאלה. ואז הוא באמת יבטיח להפסיק את הרס מערכות השלטון מהעשייה שלו. ואחרי שהוא יכונו אותו, הוא ממשיך כרגיל, מה אפשר לעשות לו? מה, להגיד לו, נו, אתה לא בסדר, נהגת לא יפה? הוא יגיד זה פוליטי, במקום היועמ"שית, יגידו זה הנשיא.
אם החנינה מאושרת ועוברת בג"ץ, לא יהיה, אלא אם הנשיא יקנה אותה ויאמר, יש כל מיני טריקים משפטיים, אבל אנחנו לא שם.
אנחנו בדיוק שם.
עורך הדין ססי גז. הבנו, אנחנו עוד ודאי נשוב ונתייעץ בך בהמשך, כי זה לא ייגמר היום. תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי ולשעבר דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
ערב טוב.
בפרשת בקשת החנינה של עורך הדין של נתניהו והמכתב הנלווה של נתניהו, אני מבין שיהיו שלושה שחקנים שאמורים לדבר עם הנשיא, בוודאי יהיו עוד רבים אחרים, אבל לפחות שלושה, וזה שר המשפטים, היועצת המשפטית לממשלה, ואולי גם בגץ יהיה איכשהו מעורב. לעמדה של היועמ"שית או שר המשפטים בכלל יהיה משקל פה, כי הלו עמדתם ברורה מראש.
טוב, אני חושב שאתה צודק שעמדתם ברורה מראש, למרות שכדאי לתת להם זמן לגבש אותה ולנמק אותה, ואין ספק שהעמדה שלהם מצד אחד לא מחייבת את נשיא המדינה, מצד שני מבחינה ציבורית כמובן שיש לה משמעות. אם הדבר יגיע בסופו של היום, ואני מאוד מקווה שלא יגיע, לבגץ, אז יש משמעות לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, כמובן בגץ לא מחויב לה, אבל יש לזה משקל.
פרופסור שטרן, אם יהיה כאן מסע ומתן בין נשיא המדינה לבין ראש הממשלה, אני מניח גם שתהיה פגישה בארבע עיניים, וזו פגישה בין שני פוליטיקאים מנוסים מאוד, שמסכמים ביניהם עסקה, שאחד הדברים, אם ראש הממשלה נוגע בקטע של להפסיק את הקרב עכשיו על הרפורמה המשפטית, אז הם יסכמו ביניהם, תהיה חנינה, לבגץ כולם יגיעו באמת בשורה אחת, ואחרי זה ימשיכו, אתה יודע, כרגיל, כאילו, מה יעשו אז? הרי חנינה היא סופית, היא לא ניתנת לאירוע אחרי שכל, אחרי שהעסק הוא חלוט.
אין ספק שאין שום דרך אמיתית בעולם הריאלי לחייב את המערכת הפוליטית לא לנקוט בהליכי חקיקה כרצונה בעתיד. שום הסכמה של ראש הממשלה, גם אם תמתן בכתב וכפל עם ועדה, לא מחייבת את הכנסת. צריך להבין את זה. זה לכתוב על קרח. זה במילים פשוטות, הבטחה נעימה, טובה לאוזן, שאין מאחוריה שום אפשרות לאכיפה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי את זה, צריך לומר שלנשיא יש מקום חזק, עמדה חזקה, לנסות באמת לשאת ולתת עם ראש הממשלה על פתרון ביניים. הרי ברור לגמרי, לפחות דעתי, שראש הממשלה, שהנשיא לא יכול לחון חד צדדית עכשיו את ראש הממשלה כפי שהוא מבקש. זה לא סביר, זה לא אפשרי, ואני אגיד תראה מזאת, אני חושב שמשפטית זה בלתי אפשרי. אני חושב שאין לו סמכות לכך. צריך להבין, החוק...
כי החוק אומר עבריינים, ואם הוא לא הורשע הוא לא עבריין. זה אתה רומז.
כן, אני רק רוצה לענות על השאלה המתבקשת, אחרי זה כבר נעשה על ידי חיים הרצוג, הנשיא, אבא של נשיאנו הנוכחי, וההבדל הוא מכריע. שם אנשי השבק הודו במעשה הפלילי. ההודעה הזאת, למרות שהיא לא עברה את הצוואר הרחם המשפטי של הרשעה, היא בעצם הפכה אותם לעבריינים בכוח. ולכן, הרוב בבית המשפט, אגב, רק ברוב קולות, אמר, טוב, מאחר והם הודו, אז ברור שהם עבריינים גם בלי הרשעה. אבל מה שנתניהו מבקש, מה שראש הממשלה מבקש, זה ביכולת העוגל והרשיות השלמה. תקראו לי עבריין לצורך חנינה, כי אחרת אי אפשר לחון אותי, אבל תכלס, אני לא עבריין, אתם רואים מה אני כותב על עצמי. זה בלתי אפשרי. משפטית בלתי אפשרי, לפני ההיבטים הציבוריים והסמליים והחינוכיים וכו' וכו'.
אז מה קורה במקרה כזה, באמת, כפי שאתה אומר, ממרום מעמדך האקדמי והמשפטי, שזה בלתי אפשרי, ונגיד לא תהיה, לא תהיה חנינה, מה זה אומר על האירוע?
אז אני רק רוצה להשלים, הנקודה שניסיתי לומר היא שאם אני אכן צודק בניתוח המשפטי שלי, אז זו תשובה שהנשיא יכול להשתמש בה. הרי הוא נמצא במלכות, כן? כל מה שהוא יחליט זה יהיה נורא והיום.
גם הוא עצמו אמר שהמשפט גורם נזק קשה למדינה.
אין ספק, אני מסכים. תראו, אני אישית, במהלך השנים, ניסיתי לקדם עסקאות טיעון. ממש הייתי מעורב, להיכנס לפרטים, בכל ניסיון, כי אני באמת חושב שצריך לסיים את העניין הזה בצורה נאותה. לא בכל מחיר, אבל בצורה נאותה, ויש הרבה דרכים אפשריות לסיים את העניין הזה. אני חושב שמה שנתניהו כאן עשה היום, זה התחלה של המשא ומתן מצידו. זה בעצם לראשונה אי פעם ציבורית, ראש הממשלה מוכן לדבר על מה יהיה בהמשך המשפט שלי, שלא באמצעות המשפט עצמו.
אבל זה כבר קרה במשא ומתן על עסקת טיעון, עוד בעצם המשפט של הקודם, שזה נתקע. לא פורמלי.
נכון, כאן הוא אומר בפורמלית, חברים, אני רוצה לסיים את המהלך, כמובן לוקח עמדה קיצונית, בלתי ספירה בעליל, ולדעתי גם יוצר בעיה משפטית כפי שציינתי, אבל זה יריעת פתיחה. עכשיו ישבו כמו שאמרתם, ישבו השניים המכובדים הללו ישירות באמצעות כוח משני הצדדים, ויחשבו על מסגרת שבמסגרתה הנשיא אמר לנתניהו, תקשיב, אתה קודם צריך להיות עבריין כדי שניתן יהיה לדבר. עכשיו, מה זה עבריין? אלף דרכים להגיע למשהו שהוא סביר. השפה סובלת הרבה דברים, אבל בהיעדר כל הודעה באלף שהיא על משהו לא תקין בהתנהלותו, איך אפשר לקרוא לזה עבריין?
איך זה ישליך, איך ישליך באמת ניהול סוגיית החנינה על נאשמים אחרים שהם נבחרי ציבור, ראשי רשויות מקומיות לשעבר, לא לשעבר, סליחה. שנשפטים, גם הם יגידו, אני לא אקח שוחד יותר, אני מספיק, די, לקחתי מספיק, תחונו אותי. הרי פרצה אחת, אתה יודע, זה כבר יהיה בגודל של אצטדיון.
קודם כל ברור שיש השלכות רוחב, למעשה כל כך דרמטי, במשפט הכי מסוכה בתודות המדינה. זה ברור, יהיו השלכות רוחב שהם לא רק מה שאמרת רון, אלא גם השלכות רוחב על שלטון החוק, על שיקול הדעת של היועצת המשפטית, על מעמדו של נשיא המדינה. יש פה מונח במרכז השולחן הציבורי חומר נפץ אדיר, ואין דרך שהוא לא יתפוצץ, השאלה רק איך ומי ייפגע. עכשיו, יש השלכות רוחב. יחד עם זאת, בהקשר הספציפי של השלכות רוחב על נשארים אחרים, אני חושב שכל אחד מבין עם שכל ישר שיש הבדל בין ראש הממשלה, ובדי בידיין כזה שאנחנו כולנו בסוג של בעיות ביטחוניות ומדיניות ושאלות עצומות, לבין עם כל הכבוד ראש רשות מקומית. עכשיו זה לא טיעון משפטי מה שאמרתי, זה טיעון ציבורי שאני חושב שהוא יושב על הדעת.
אבל הוא יושב על הראש של כולנו. תגיד, בסיטואציה הנוכחית אתה מצטער שאין בישראל חוק צרפתי?
בוודאי, אני אגיד לכם, אני עובד יחד עם קבוצה מאוד מכובדת של 13 משפטנים בכירים, כולל אלי רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון, ואייל ינון, מזכיר הכנסת ואחרים, 4 דקנים, ואנחנו מכינים הצעה לחוקה רזה, אנחנו קוראים לזה, כשהכוונה הינה להסדרת היחסים בין הרשויות. חלק מההסכמות שכבר הגענו להם, ומדובר באנשים עם דעות מקצועיות שונות, שמרנים וליברליים, ימין ושמאל וכו' וכו', הגענו להסכמה שיש לקבל חוק צרפתי כאן בישראל, דיינו דחייה של משפט פלילי, למעט חריגים קיצוניים, זה לא המקרה, עד תום הכהונה, עם קציבת שתי כהונות לראש ממשלה.
כן.
זה דבר הגיוני.
הלוואי עלינו, תודה רבה.
בבקשה, רק אני מזכיר, נתניהו הוא לא ראש הממשלה היחידי שהוא נגדו כתבי אישום, וראינו בעבר למעשה כמעט כל ראש ממשלה. חבל על הזמן של כולנו, הזמן הלאומי של כולנו.
פרופסור אדיה שטרן, תודה רבה לך.
ערב טוב.
תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את רב סמל בכיר במילואים, עורך הדין שלמה לרנר, ממובילי עתירת המילואימניקים. שלום לך.
שלום, ערב טוב, מה שלומך?
אנחנו בסדר. עשית כבר 7,500 ימי מילואים מאז תחילת המלחמה, לפי חשבוני. ולפני חצי שנה בערך אתם הגשתם ביחד עם עוד כמה לוחמי מילואים עתירה לבגץ בבקשה שיורה ליועצת המשפטית לממשלה לעצור את משפט נתניהו. קרה משהו עם העתירה הזאת אגב?
כן, הגשנו אותו יותר מפעם אחת גם ליועצת המשפטית לממשלה בפניות חוזרות ונשנות. היועצת המשפטית לממשלה מרחה אותנו, לא ענתה, ענתה תשובה לקונית, וכשהגענו לבגץ, בג"ץ גם כן, מה שנקרא, פחד לגעת בתפוח אדמה לא את הזה, והשתמש בכל מיני נימוקים טכניים בשביל לא לדון בה.
הבנתי.
הוא לא דן לגופו של עניין, אלא פעם אחרי פעם הוא מרח אותנו.
אתה לא חושב שההליך משפטי כזה צריך להסתיים בעיקר כאשר הנאשם אמר כל הזמן, אני מחכה ליומי בבית המשפט כדי להוכיח את חפותי? למה הוא צריך כל מיני סייענים שיעטרו בשבילו ולעצור ועניינים?
זו שאלה פוליטית, שאתה היית צריך לשאול באמת את ראש הממשלה.
ומאיזה עמדה הגעת? מעמדה הלכתית?
רגע, שנייה. אבל לא, אני הגעתי מה שנקרא מעמדה, שאכפת לי מדינת ישראל, לא אכפת לי
בהכרח. גם לי אכפת לי מדינת ישראל, לא פחות ממך.
יפה, אז אני לא חושב שזה קשור לשאלה שלך. אתה שאלת אותי, למה מה שנקרא ראש ממשלה שרוצה להוכיח את חפותו, צריך לעצור את המשפט למרות זאת. אני חושב שצריך לעצור את המשפט.
אתה לא ביקשת לבטל את המשפט, אתה ביקשת כאילו חוק צרפתי דה פקטו, למעשה, לעצור את המשפט עד שהוא מפסיק להיות ראש ממשלה.
אבל אחרי שהוא ראש ממשלה הוא ימשיך להיבחר ולהיבחר ולא יהיה משפט.
הנזק שנגרם היום למדינת ישראל ולביטחון מדינת ישראל וליחסי החוץ של מדינת ישראל וליחסי הפנים של מדינת ישראל הוא גדול לאין שיעור מכל תועלת שתצא מהמשפט הזה, אם תצא בכלל, ב-2030.
אז אתה כועס בכלל שהגישו נגדו, הגישו נגדו כתב אישום? זה היה, אתה יודע,
בסוף. זה לא עניין שכועס אם הגישו נגדו כתב אישום. כל בן אדם שמסתכל עם קצת שכל ישר על המציאות היום מדינת ישראל, מבין שלחקור את ראש הממשלה 3 פעמים בשבוע, במדינה כמו מדינת ישראל, שהיא לא שווייץ, שמתרחשים באירועים על בסיס יומיומי, שאנשים לא זוכרים.
אז למה זה לא היה טוב? למה זה לא היה טוב במשפט אולמרט? כי הוא פרש.
נכון, כי הוא פרש, ולא היה לו גיבוי ציבורי.
אבל ראש הממשלה הזה לא פרש.
נכון, הוא קיבל גיבוי ציבורי.
מה זה גיבוי ציבורי? תגיד, מה זה גיבוי?
גיבוי ציבורי זה אומר שרוב הציבור...
אבל אתה דורש שכל הווריאנט שיש לו גיבוי ציבורי, אוקיי, בוא נגיד עכשיו חבר הכנסת ביטן, הוא עומד בפני משפט עם האשמות חמורות מאוד. יושב ראש ועדת הכלכלה. יש לו גיבוי ציבורי. הוא אחד האנשים החזקים בתנועה. הוא מתמודד עכשיו על יור המזכירות.
אלא, החוק לא חייב אותו להתפטר.
לא, אז אני אומר עוד פעם, גם כן יש לו גיבוי ציבורי, יגידו, בוא נעצמע, בוא נעצור את המשפט. המשפט מתקיים.
יש הבדל גדול בין ראש ממשלה לבין חבר כנסת.
אני לא רואה, בשבילי נאשם הוא נאשם, כך הנחו אותי.
לא, אבל אתה חי בישראל, ואתה יודע מה ההבדל בין...
חי בישראל, שהיא רקובה ופגומה, זה נכון.
לא, אתה חי בישראל, אתה יודע מה ההבדל בין לוח הזמנים של יושב ראש ועדה בכנסת וראש ממשלה במלחמה. אתה יודע.
אתה לא יכול להשוות, אם כשנשיא ארצות הברית קורא באופן מפורש, פעם אחרי פעם לחון אותו, אתה מבין את הנזק?
לא מעניין אותי מה אומר ראש מדינה אחר.
זה לא מעניין, אבל מישהו אחר, זה כן מעניין אותו.
אז בוא נצטרף לארצות הברית, כמדינה 51.
אבל כל בן אדם סביר, מבין שמה ש...
לא, סביר שחושב כמוך.
יש לזה משמעות, לא נכון.
סובר שחושב... לא.
מדינת ישראל החזירה מטוסים מאיתנו.
אז אני אומר עוד פעם.
בגלל שהוא ביקש.
לא, אז אני מסביר לך עוד פעם. ראש הממשלה... אני אומר עוד פעם, מה שקורה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו לא מעניין אותי בכלל. לא מעניין אותי הבקשות שלו, אוקיי? יש לו את האינטרסים שלו, אני בכלל לא מתייחס אליהם. אוקיי? זה לא, זה לא עניין בכלל. מה זה הוא ביקש?
זה האינטרסים שלנו, זה האינטרסים הביטחוניים של מדינת
ישראל. ממש לא. ממש לא.
אני לא מדבר על
זה בכלל שהוא ידיד. ממש לא, זה אינטרסים שלו בלבד.
בגלל שארצות הברית נותנת לך גב באום, ונותנת לך גב
ביטחוניים. אז בוא נתנצל בכלל שהעמדנו את ראש הממשלה נתניהו לדין. הוא נותן גיבוי. הוא נותן גיבוי באום בגלל האינטרסים שלו.
רון, 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 נניח ש...
איש עסקים, והיה לך לקוח מאוד גדול, מאוד משמעותי שאתה עובד מולו, שהוא נותן לך גיבוי ועובד איתך ומעמיד לך הלוואות וכל מיני אלף ואחד.
אנחנו...
הוא היה רגע, והוא היה בא ומבקש לך משהו שלא מתאים לך באותו רגע.
הדברים שלך רק מוכיחים את הפגמים בעם הזה, שחושבים שהכל זה כסף ואינטרסים.
אבל השאלה אם שלמה לרנר, אתה חושב שהחנינה שייתן הנשיא, אם ייתן, באמת תגשר על הפערים והשסעים והקרעים בעם, או שזה רק יעמיק אותם?
אני לא חושב שאם נקרא, זה לא מתי קסם, שברגע שהחנינה הזאת תקרה, אז ייעלם כל המתחים בזה, אבל אני כן חושב שזה בהחלט יכול לעזור, ולהוריד את המתחים בעם. זה גם ברור לי הפוך.
איזה מתחים? תגיד אתה אמיתי, איזה מתחים? על סמך מה אתה אומר את זה? על סמך מה?
ברור שהמתחים בעם האלה ימשיכו לגדול.
אתה אומר את זה על דברים שלא בדקת, ואתה לא יודע. אתה משער. אתה מבין שאולי יפסיקו המתחים. אני אומר לך, זה יגביר את המתחים.
אני לא חושב ככה. אני חושב שרוב האנשים שמבינים, ויש להם שכל ישר, מבינים שהמשפט
הזה לא קוראים למדינת ישראל. רוב האנשים שיש להם שכל ישר אומרים שנתניהו הוא קדוש, יורשו של דוד המלך.
לא, זה לא שייך.
זה לא הנקודה. הנקודה
היא חברים,
הנקודה הובהרה. תודה רבה. תודה רבה לעורך הדין שלמה לרנר. תודה רבה. אנחנו יוצאים שוב לפרסומות. למלחמה המתחוללת בעוטף.
כן, קודם כל אתמול באמת, כמו שאמרת, שודר איזשהו, זה לא תחקיר, אבל תוכנית שבאמת מתארת חלק בוודאי קטן מאוד בנושא חיל האוויר והשביעי באוקטובר. אני התייחסתי שם, אם לזה אתה מדבר, אריה, באמת לסוגיית הפעלת מטוסי הקרב בבוקר השביעי באוקטובר, וברשותך באמת אני אתאר בקצרה מה בעצם קרה גם למאזינים ובכלל. למעשה, שביעי באוקטובר, מרגע שנפתחה המתקפה, אני לא מדבר מה היה בלילה, חיל האוויר, הבכירים ביותר של חיל האוויר הכירו את כל ההתרחשויות המודיעיניות, לא נעשה עם זה שום תהליך מבצעי בחיל האוויר, אני שם בצד. אבל מרגע שנפתחה המתקפה, למעשה חיל האוויר מפעיל את כוננויות חיל האוויר, שהם כתבאמים, מסקרים ושני זוג מטוסי קרב לירות, שבעצם טסים להסדה בכלל, על פי הפקודה, אבל משם בעצם מתחיל תהליך בעיניי קטסטרופלי. שבו סדק חיל האוויר, סדק הקרב הכי משמעותי, הכי כבד, עם היכולות הכי כבדות, כ-70 מטוסים, אם אני זוכר נכון, חמושים, שחימשו אותם עוד לפני החג, אני מזכיר זה חג, מוכנים על הקרקע, ולמעשה ב-7:10 בבוקר, אחרי שהאוגדה מדווחת על מספר פשיטות, ותמונת המצב ידועה על כך שיש באמת מספר פשיטות, חיל האוויר בוחר, על פי פקודת פיקוד הדרום, להניע תוכנית שנקראת חרב דמוקלס. אני אסביר. זאת תקיפת יעדים בעומק הרצועה, בניינים, בניינים שנקראים מפקדות של השגרה, בניינים ריקים. שים לב מה אני אומר, בניינים
בוודאי
ריקים.
בוודאי ריקים כשפרצה המלחמה, אבל מה יכול לעשות מטוס קרב כשהמחבלים מסתובבים בין הבתים בבארי או בנחל עול?
או
בתוך המוצב?
שאלה מצוינת, רון, ברשותך נדבר על המסקרים, אבל רגע על השאלה החשובה ביותר על מטוסי הקרב. דווקא בשעות הללו מטוסי הקרב הם היכולת האמיתית להשפיע על הדבר הבא. מחבלים, כפי שאנחנו יודעים כמובן בדיעבד, מגיעים בגלים, שלושה גלים, 6:30 עד 7 בבוקר, גל ראשון של 1,500 מחבלים במקביל, מקצה גזרה לקצה גזרה, מקרם שלום לזיקים בעשרות נתיבי פריצה. 7 בבוקר, גל שני, למעלה מ-2,000 מחבלים נוספים, וגל שלישי 9 עד 11, למעשה סך הכל באותו יום כ-7,000 מחבלים חוצים את המכשול.
כלומר יכלו לתפוס אותם על הגדר.
בדיוק, אנחנו כולנו מכירים וזוכרים את התמונות של נערות אדם, של מחבלים וקוראים להם בוזזים.
אז איפה חוסר התפקוד, אורן, תסביר לנו.
אז אני רגע מסביר, רון.
לא, אני אומר כחוקר,
תסביר לי. למה, יש לנו שתי דקות, תסביר למה זה לא קרה.
איך זה קרה כל המחדל הזה, אתה יודע, אתמול כבר ראיתי שזה משהו היום ונורא.
זה באמת היום ונורא, רון, ואני אומר לכם באמת, במלוא האחריות, זה גרגר, יש פה מחדל גדול, בוא נלמד ממנו. שורה תחתונה, במקום לקחת את המטוסים, לתקוף את גלי המחבלים שחוצים מעזה לישראל, לוקחים אותם לתקוף בתים, בניינים בעומק הרצועה.
זה היה, זה אסון. אבל נניח שהיו תוקפים על הגדר כל מי שנכנס וכל מי שיוצא. כשאתה תוקף כל מי שיוצא, זה בעצם לא נועל חניבל?
לא. אז פה כבר אני אומר, תראו, התקיפות הללו הם בעיקר נועדו לעשות שני דברים. אחד, באמת לפגוע במי שחוצה. שתיים, זה היה, תחשבו על האפקט המשמעותי של עשרות מטוסים שמפילים עשרות רבות של חימושים בנתיבי פריצה ובאותם צירים ראשיים, ולמעשה יכל למנוע ולצמצם כמויות רבות בגלים להמשך. יכול להיות שהיה בולם אותם לחלוטין, יכול להיות שזה היה מצמצם אותם, זה אומר פחות מחבלים בישראל, פחות נרצחים, פחות נחטפים ועוד. האם? וזה גם קשור למה שרון, אני חושב, שאל בצדק. האם לצורך העניין יכולנו לזהות או יכל להיות מצב שבו יש חטופים שעוברים מישראל לשם? בוודאי שיכול להיות, כי זה גם היה. האם יכול להיות שגם מסוק יורה? נכון, זה גם יכול לקרות. זה חלק מהסיכונים, גם כוחותינו ירו, וזה בהחלט חלק מהדברים. אבל ברור לחלוטין שהאירוע הזה הוא אירוע קטן למול היכולת לעצור באמת את אותם גלים, למול צמצום הנזק האפשרי. הנושא הזה ניסה להיות, סליחה אני אומר את זה, מעולם, מטושטש, בתחקירים, אני העליתי אותו, זה עלה, אבל לא נחקר עד תום. אם אתם מדברים על חומת יריחו, שימו לב, של המודיעין, זה כמעט הייתי אומר חומת יריחו של חיל האוויר, נושא תקיפות מטוסי הקרב בבוקר. הנה לכם דוגמה להמחיש את
העבר. שמענו היום שהרמטכ"ל הורה להקים צוות שיחקור את מחדל חומת יריחו, אולי מזה תצא אמת שלא הכרנו עוד קודם. אתה מברך על ההחלטה הזאת?
אני חושב שכל צעד שנועד לקדם את האמת הוא מבורך, אבל אם הרמטכ"ל ממשיך לא רק לא לקרוא לי, גם לעשות פעולות אקטיביות, למנוע ממני ולעשות כנגדי לא מעט דברים, באמת אני לא רוצה לחשוף פה, אז המשמעות היא שאנחנו לא ממש רוצים את האמת, אנחנו רוצים את מה שמתאים לנו באמת, וזה המשך המחדל בדרכים אחרות.
תודה רבה לך, תודה רבה. אורן סולומון, נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור היה אילי זק, בדיגיטל היו אופק קולר, עידן נאור ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ואיללי. תודה רבה רון.
תודה רבה פרופסור.